השיעור הזה בשבילי הוא סגירת מעגל. נפתח בשני סיפורים. מי שלא יודע, לרב הבזק שלנו יש בן דוד. לבן דוד הזה קוראים הרב אלי בזק. הרב אלי בזק יהודי גבוה, ממצפה רמון, עם זקן מאוד ארוך. הוא גר בירושלים היום, הוא מלמד בישיבת מצפה רמון. הוא אחד התלמידים המובהקים של הרב טאו. והוא למד אצלו הרבה שנים. ועליו כל הסטריאוטיפים נכונים. הוא מדבר בשפה מאוד גבוהה, בשפה של הרב קוק. הוא קורא לאט לאט וככה מתעמק בכל מילה שהוא מוציא מהפה. ואני זכיתי לשמוע אותו שנה וחצי כשלמדתי בירוחם בשיעור שבועי, שבשנה וחצי שלמות הוא לימד מאמר שנקרא מאמר דעת אלוקים. עכשיו, אחד הדברים, אני רק אתאר לכם, זאת אומרת, היה שיעור שבשבילי הוא היה סוג של אוויר פסגון. לקח לי זמן להתרגל לשפה, לקח לי זמן להתרכז לריכוז שבה הוא מוציא כל מילה, אבל באמת היה שם עוצמה, ולא רק בגלל הרב אלי, גם בגלל התכנים. הרב אלי בזק, שאמרתי שהוא אחד מהבן דוד של הרב בזק שלנו, הוא טוען בתוקף שמאמר דעת אלוקים הוא מאמר שהוא התשתית ללימודי הרב קוק בכלל, ושמי שלא לומד אותו לא מבין כלום. ככה הוא טוען. עכשיו, אחרי שלמדתי, סיפרתי שלמדתי את זה אצלו תקופה של איזה שנה וחצי. אני הגעתי בשנה, חצי שנה לפני כן התחיל את זה, ולקחתי זמן להשתכנע שהוא צודק, והוא צודק. אני בשיעור הזה הולך בעקבותיו, בעקבות סדרת שיעורים של הרב יהושע שפירא ששמעתי בהקשר אחר, שגם כן מנסה קצת למקם איך הרב קוק, איך תפיסת העולם של הרב קוק ממוקמת ביחס לחסידות. בשבילי זה היה, השיעור הזה הוא משהו שאני מאוד אוהב לעסוק בו. אחרי שאנחנו נראה את זה בפנים, אני אשכנע. זה פריזמה אחת. תקח את הפרישם, סיפור שני, אותו אני אספר בקצרה, זה סיפור על הרב קוק. הרב קוק, אחרי שהוא הוציא את ספר אורות, נכתבו עליו הרבה קטרוגים. אחד הקטרוגים שנכתבו על הרב קוק, אני רק אקריא, זה פשוט מדהים. מפי מגידי אמת שמענו, כי באחת מדרשותיו אמר שאלה המשחקים בכדורגל, אפילו בעצם יום השבת, חשובים לפני הקדוש ברוך הוא יותר מאלה היושבים ואומרים תהילים. והלווה ימלא פיו באפר. ואנו שומרי אמוני ישראל, וי לנו, וי לאותה בושה ולאותה כלימה. לא זאת בלבד, אלא שהוא מקרב את הפושעים, הוא מתרועע עם מחללי השבת, ואוכלי נבלות וטרפות, ומי יודע עוד עד איכן הדברים מגיעים. מי שרוצה בספר הזה, מומלץ בחום, מתואר כל השפה, כל ההיסטוריה של הרב קוק, שהיא משולבת בקטעים, בקטעים גם מהקבצים, וגם כאילו מהמכתבים, אגרות, מאוד מאוד יפה, ככה. אני ממש ממליץ בחום, זה ספר מאוד קריזם, גם מסדרה שאמורה להיות קריאה, אני ממליץ. עכשיו, מה הביקורת על הרב קוק אחרי שהוא הוציא את ספר אורות? ירדו עליו הרבה על נושא הספורט, הוא כתב פסקה על הספורט, מי שניסה להתעכל בה, ונכנסו בספר אורות באופן כללי, אפשר לראות שם עוד בעריכות. בשלב מסוים, אחרי שהרב קוק עולה, נהיה רב של ירושלים, הכל יוצא עד לפולין, ומגיע האדמו"ר מגור, מפולין, עם משלחת רבנים, לדבר עם הרב קוק, לראות מה זה הרב הזה שהוא אומר, מדבר כמקובל, וכותבים עליו כאלה דברים. האדמור מגור לאכזבתם של קנאי ירושלים לא מקבל את השמועות הרעות על הרב קוק ויוצא בעדו כרב. אבל אני אקריא לכם קטע מהמכתב של האדמור מגור, זה לא נמצא אצלכם בדף, פשוט לא רציתי שזה יעבור את שני העמודים. קטע מהמכתב של האדמור מגור שהוא כתב אחרי שהוא נפגש עם הרב קוק. כותב ככה: והנה בחוץ לארץ היה מושג וציור אחר ממה שהוא באמת, כן? על הרב קוק. כי על פי הידיעות היה הרב הגאון, הרב אברהם קוק שיחיה, כאילו היה רב נאור ורודף שלמונים, ויצאו נגדו בחרפות וגידופים, וגם הערכות העיתונים הביאו לפעמים הידיעות הללו שיצאו מצד אחד. ואולם לא זו הדרך לשמוע, רק מצד אחר יהיה מי שיהיה. והרב הגאון רבי אברהם קוק שיחיה הוא איש אשכולות בתורה ובמידות תרומיות. אולם אהבתו, שימו לב עכשיו על האולם, אולם אהבתו לציון עוברת כל גבול. ואומר על טמא טהור ומראה לו פנים. עכשיו שימו לב, זה המשפט שאני הולך למקד בו את השיעור. גם שיטתו בהעלאת ניצוצות היא דרך מסוכן. כל עוד שהם עדיין עומדים במרדם, אז הניצוצות שבהם אין בהם ממש. המשפט מובן? זאת אומרת, עוד שאני מדבר קצת על העלאת ניצוצות, זה מין קוד כזה, אבל הרב קוק מסנגר על חילונים כשהם חילונים. מילא הוא היה מכניס אותם אל הקודש והם היו חוזרים בתשובה, אבל איך אתה יכול להעלות ניצוצות שהם עדיין עומדים במרדם? אני אלך להסביר את זה, זה הולך להתפרט לאורך השיעור. זה מה שאומר האדמור מגור. אומר בכל זאת, אם כי כוונתו רצויה, אבל מעשיו אינם רצויים. ועוד משפט חשוב, אבל הוא אמר לי שמצווה עלינו להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום, אף אנו חייבים להיות רחומים. עוד מעט נראה למה הרחמים הם תכונה מאוד חשובה פה של הרב קוק. זאת אומרת, מה אומר האדמור מגור? ניגשתי לרב קוק, אני לא מבין מה אתם רוצים ממנו, הוא בסדר גמור, הוא רב צדיק, יש אהבתו לציון עוברת כל גבול, הוא מסנגר יותר מדי, ושיטתו בהעלאת ניצוצות היא לא הגיונית. והתווכחתי איתו על זה, וזה לא שכנעתי אותו. והוא ככה אומר עליו, אין לי ספק שאין מישהו בדורו בארץ ישראל כמותו, ענק הוא בתורה וענק הוא באומץ לב. ככה אומר האדמור מגור, הגיע מפולין לטעות על קנקנו של הרב קוק, לא, אמרתי כבר, קנאי ירושלים לא אהבו את זה, אמרו בז נחזיר אצל העורב, גם האדמור מגור לא בסדר אם ככה, וככה מי שירצה, הפרשייה מופיעה בספר הזה, כתוב מאוד יפה. סיפור שני, סיפור אחרון, שזה רק כנקודה למחשבה. קראתי באלול מאמר של דוב שוורץ, פרופסור דוב שוורץ, מוכר השם הזה? פרופסור מבר אילן שכתב הרבה על הרב סולובייצ'יק ועל חב"ד וככה. הוא טען בתוקף, אי אפשר להשוות מן הרב סולובייצ'יק לרב קוק. למה? הרב סולובייצ'יק הוא קיומי, הוא מדבר על נפש האדם, על השינויים שלה, והרב קוק הוא מקובל. כשהרב סולובייצ'יק מדבר על התשובה, הוא מדבר על רגשות, על שינויים, והרב קוק מדבר על ספירות. אני הולך, אחרי השיעור הזה, אני מקווה שכולנו נבין למה הוא טעה לחלוטין. והקבלה של הרב קוק היא קבלה שמדברת ומשאירה מקום לנפש האדם. זה יוכח באותות ומופתים, ומי שירצה להתווכח איתי אחרי, אין לו זמן. עד כאן הקדמות. כדי להבין איך יכול להיות, בוא נגיד את זה ככה. אני אתן עוד פרספקטיבה אחת מלמעלה. ספר אורות, החלק שאנחנו הולכים ללמוד בו בזרעונים, זה ספר, זה חלק שמדבר על האתגרים שעמדו בפני הרב קוק באותה שעה. וזה הקו המשותף שלהם. זה ספר מאמרים שיצא לעיתונות. ומדבר על חופש אמונות ודעות, על סובלנות במדינה, על פלורליזם, על חילוניות, על כפירה, על אינטלקטואליזם מול השראה, על לאומיות. כל מיני נושאים שהוא עוסק בהם. אני רוצה לתת איזו נקודה ממעוף הציפור שתנסה לחרוז את, 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 את כל המערב כולו על ידי נקודת העוגן שממנה הרב קוק יוצא. וזו נקודת העוגן שאנחנו נראה שהיא מבוססת על פירוש קבלי מסוים. אנחנו לא נסתבך עם המושגים, רק נציג את הדברים. הרב קוק נוח במובן הזה כי הוא מדלג לנו על המושגים הקבליים עצמם. יש מאמר יפה של זה, של בן אדם שנקרא הרב יוסי אביבי, בוגר הישיבה, שסופר עליו שעוד כשהוא היה בשיעור א' הלך לרב עמיטל, אמר שהוא רוצה ללמוד נסתר, והרב עמיטל הרשה לו. אז הוא כתב ליחס בין הקבלה של הרב קוק לקבלת הארי, והוא הולך להוציא על זה איזה ספר גדול בכמה שנים, זה עניין שלם. יש לו מאמר הזה, אני בסיסו גם כי אנחנו מתבססים היום. עד כאן הקדמות. מי כאן מתחיל את הדף? אני אקריא עוד משפט אחד. אומר הרב קוק, אתם יודעים מה הבעיה של הדור? הבעיה של הדור, אחינו היקרים, חכמי התורה, סופרים משפיעים, גם אנו נועלנו וחתנו, למדנו וחקרנו, פלפלנו וחידשנו, כתבנו וציירנו, אבל שכחנו את האלוקים ועוזו. לא שמענו לכל נביאי האמת, לכל מעולי חכמי דורות עולמים, וכל הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר וחכמי העיון הרזים, שימו לב, שצבחו והכריזו בקולי קולות, כי סוף הנהר של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב. אם לא נמשוך לתוכו מים מיני ים, מימה דחוכמתה וקבלה, מים דעת אלוקים. מאיפה כל זה נובע? מים תואר האמונה התאורה הנובעת מנשמתנו פנימה. טוען הרב קוק, הוא קורא בהמון מקומות, בפתיחת הדר היקר, באורות בכל מיני מקומות, באורות התורה בפרק על סתרי תורה, אפשר למצוא את זה פזור בכל כתבה. אי אפשר להתמודד עם החילוניות של הדור הזה בלי סתרי תורה. למה? למה בעצם אי אפשר? בוא עכשיו נצטרך לתפוס פרספקטיבה. מה עם סתרי תורה? נכון? כשאנחנו ניגשים לסתרי תורה בצורה פשוטה, אנחנו ניגשים למרחב שהוא המעבר. מי שלמד את איש ההלכה, איש הדת הוא הולך אל המעבר, הוא יוצא מהעולם הזה. האם זה נכון? האם זה סתרי תורה? סתרי תורה אנחנו מתפרשים אצלנו בדרך כלל כפרשנות שצריך אחרי שאתה לומד שאת פוסקים ללמוד אותה, כי זה המקום הכי עליון, הכי מופשט, הכי רחוק מהחיים הטבעיים. ולכן מישהו, המקובלים או אנשי הסוד הם אנשים שהם לא אנשים של היום יום. הרב קוק חולק בצורה תשתיתית על התפיסה הזאת של סתרי תורה. סתרי תורה הם מאירים הערה שהיא הערה קיומית, פנימית, שהם מפרשים או מוסיפים או מבהירים תנועות חיים טבעיות. עכשיו זה נשמע סיסמה, אנחנו הולכים לקרוא את זה ולבאר את זה. עכשיו אני אסביר רק מה עשינו. אומר הרב קוק, סתרי תורה זה מה שאנשים מחפשים, לא כי הם מחפשים ידע, אלא כי סתרי תורה זה לא מרחב מופשט, זה מרחב תוסס, זה מרחב חי, זה מרחב שהוא מלא חיים. כשאני אומר מלא חיים, אל תטעו, אני לא מתכוון לחיים העליונים המופשטים של הצדיק. אני אדבר על חיים במובן הזה של ספורט, של אנרגיה, של כוח, של עוצמה. זה סתרי תורה. למה? איך? מה זה קשור? עכשיו אנחנו ניגשים לראות.
מה היחד בין כל האמירות האלה לבין מה שרב קוק אומר בהתחלה, ההערה הראשונה של ריש מילים, על שקבלה זה משהו שמודים מחוץ לארץ, בארץ אפשר, במצב חיים טבעי אפשר להסתדר בלי זה?
בוא נשאיר את זה לסוף, כי אנחנו בדיוק, וזה, דרך זה אני אתייחס לזה בסוף. תזכיר לי את השאלה. כדי להבין מה המקום של סתרי תורה, למה זה חידוש? למה הרב קוק טוען שאי אפשר בלי סתרי תורה בדור הזה? ושים התלמוד לא יכול לבדו. והוא אומר ככה במקום אחר, עוד יחשבו שבסגולות אנחנו יכולים להשתפר. צריך להבין שהרב קוק מפרש מחדש את כל המושג סתרי תורה. וזה הכותרת שאני הבאתי השיעור, מספירות לאידיאלים. אני לא אכנס למושגים במובן המופשט, רק אני מתגלגל עם זה הלאה. נתחיל. בחסידות, באופן בסיסי, החוכמה או האמת או הקדושה נתפסים כמשהו שהוא מחוץ לעולם הטבעי. זאת אומרת, העולם הטבעי, השולחן, הכיסא, זה, שם יש ניצוצות קדושה, אבל אי אפשר לעבוד איתם. נכון? אם אני רוצה, לפי חבדניק, אם הוא רוצה להביא את המשיח, מה הוא עושה? מניח לאנשים תפילים בתחנה המרכזית, נכון? האם חבדניק יעלה על דעתו שלבנות תחנה מרכזית זה יעזור להביא את המשיח? לא. לא. והפער הזה, שהרב קוק יגיד כן, והחסידות תגיד לא, עכשיו אנחנו הולכים להבין אותו בצורה קצת יותר מופשטת. בוא נקרא, אני הבאתי קטע אחד מאוד חזק. מליקוטי תורה של האדמור הזקן, זה על פרשת השבוע. וזהו, והיה לכם מציצית וראיתם אותו. לקאי על פתיל תחלת. בלעל מיני בפסוק הקודם, בלעל מיני בפסוק הקודם. ותחלת אמרה הוא, תחלת זה צמר, ובבחינת ושיער ראשי כי אמר נקה. כן, זה תרגום שקשור לביטויים של, ביטויים של סוד. שיער ראשו כצמר נקי, צמר נקי זה לבן. שהם בחינת שיערות הנעל, אלא שנצבע בגוון תחלת. למה אנחנו רואים את פתיל תחלת? למה כיסא הכבוד הוא קשור לצבע התחלת? שכאשר נמשך למטה נעשה בחינת תחלת, שהגוון הוא מנהור התתה הנאחזת בפתילה. שימו לב, שכאשר מחלה זה דבר גשמי הנאחז בו כמו פתילה או עצים, משתנה הגוון לתכלת. אתם מכירים את ה... הוא מדבר על התופעה של מה שנקרא אש כחולה. אתם יודעים שבאש יש צבע אחד כחול? יש גוון כחול. עכשיו, אז הגוון הכחול הוא מאפיין, תכלת זה צבע של כילוי. אבל הכילוי הזה, שלכאורה הצבע תכלת, שהאלוקים מתגלה, אז העולם נשרף, והסנה איננו הוכר. הפלא, אומרת החסידות. וכך, על דרך משל, אמרו תכלת דומה לים, וים לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, מבחינת מלכותו התברך, שנקרא ארץ אוכלת יושביה. שימו לב, שמה שהעולמות מקבלים חיותה ממנו, ממנה, הוא על ידי ביטול והתקללות, שמקבלים עליהם עול מלכות שמיים. איך העולם נדבק באלוקים? העולם צריך להתבטל לאלוקים. להתבטל זה להישרף באישו. אבל בניגוד לשריפה שלנו, שאנחנו נשרפים ומתים, העולם הזה כשהוא מתבטל באלוקים הוא נשרף ומתחיה. הצבע שמסמן את זה, זה הצמר של צבע התכלת. לעמת תכלת דומה לים, ים רקיע כיסא הכבוד, בבחינת מארג חסידי, זה הספירות. אז יש קשר בין איך שהאלוקים מתגלה למטה שהוא שורף את העולם, לבין איך שאלוקים מתגלה למעלה, לצמר הלבן, זה ששם הוא מחיה את העולם. אלוקים מחיה את העולם על ידי זה שהוא מבטל אותו כנפרד. מובן? מפשוט מדי? ועל כן נקרא המשכה זו, מה שאין כן מבחינת נפרד בסית, מה שאין כן מבחינת נפרד בסית אחלה, אין נמשך לו חיות משם. אני מזכיר לכם שמה הייתה הביקורת של האדמו"ר מגור על הרב קוק? שהוא מעלה את הניצוצות לאלוקים בלי שהם... אני מקריא שוב. שיטתו בהעלאת ניצוצות היא דרך מסוכן, כל עוד שהם עדיין עומדים במרדם, עד הניצוצות שבהם אין בהם ממש. הרב קוק נתן מקום של קדושה לדעות של כופרים, לכופרים עצמם, בלי שהם נשרפו, בלי שהם התבטלו לאלוקים. אוקיי? והנה אנחנו רואים, האדמור מחבד, האדמור הזה כן, בדיוק את זה הוא שולל. אני אתן לכם ביטוי אתי, ביטוי מוסרי של הדבר הזה. בוא נקרא מהתניא פרק ז', זה מאוד חזק. אך נפש החיונית הבהמית של ישראל מצד הקליפה מלובשת בדם האדם כנ"ל, ונפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים מותרים באכילה. וקיום וחיות, כל הדומה, וכל הצומח המותר באכילה. וכן קיום וחיות, כל המעשה, דיבור ומחשבה בענייני העולם הזה. שאין בהם צד איסור ולא שורש בענף, או כשאינם לשם שמיים, אלא לרצון הגוף וחפצו ותאוותו, ואפילו צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש, אלא שכוונתו אינה לשם שמיים, וכולי, לא עדיפי מעשה דיבור ומחשבות אלו מנפש החיומית הבהמית עצמה. והכל כאשר נשפע, הכל נשפע ונמשך למדרגה השנית שבקליפות וסיטרה אחרי קליפה רביעית. העולם הזה, אומר האדמור הזקן, רובו רע. אתה יכול להעלות אותו, אבל כשהוא עומד כשלעצמו, הוא רע. התחנה המרכזית כשלעצמה היא קליפה, היא לא מגלה את אלוקים. אם אתה מניח לתפילין, אז רוממת אותה. הטכנולוגיה, יגיד הרבי מחב"ד, הרבי האחרון, היא דבר חשוב, היא דבר מבורך, ככלי לקדושה. אבל להתפתחות עצמה, הוא לא יגיד את זה. כי התפיסה החסידית לא מאפשרת התקדמות מהסוג הזה. מובן? התפיסה הזאת של הביטול וההתקללות, למה אי אפשר? אם זה לא בטל אלוקים, אז זה לא קדוש. הטבע הוא לא בטל, אז איך הוא קדוש? זה השאלה שעומדת לפתחו של הרב קוק. אנחנו נתחיל לראות דרך פסקה שהרב קוק אומר ישר את ההבדל בינו לבין חב"ד, חד משמעית על השולחן. קובץ ב', אני מזכיר בשמונה קבצים ופנקסים שהרב קוק כתב לעצמו, הוא כתב את זה לאורך התקופה שלו בארץ ישראל, וכל פעם היה חושב על משהו וכותב אותו. ואספו את זה, ולפני כ-15 שנה הוציאו את זה בצורה כזאת. מתוך זה ערכו את אורות הקודש, ערכו עוד דברים. אז הקבצים זה פנקסים שהוא כתב לעצמו, של הערות. זה קובץ ב', פסקה קוף פי ד'. כשחושבים על דבר האלוקות, לפעמים הולכת היא המחשבה בצורה שוללת את העולם. כלומר, שהציור האלוקי בגודלו, בעוזו, בקדושתו, ביופיו, בגבורתו, באינסופיותו, מאפס הוא את ההוויה כולה. וכולה כלא חשיבה, כעין דומים. זאת היא המחשבה הבאה מתוך הגבורה המתלבשת במידתה. זאת אומרת, התפיסה החבדית שאומרת, אלוקים פה, אז אין כלום. כן? אין עוד מלבדו. אבל זה יפה, כן? אתם שמים לב דיוק. זה לא אין עוד מלבדו ביום ונורא. זה אין בידו וזה משמח, וזה מעורר שמחה. החבדניקים הם שמחים. החסידים רצו להראות שאלוקים פה. אבל הם עשו את זה על דרך השלילה של העולם. זה מאפס את ההוויה כולה וכולה כאילו חשיבה, וזאת המחשבה הבאה מתוך גבורה. זאת אומרת, מתוך צמצום, אבל יש דרך אחרת. וזה דרך שהרב הולך. ויש עוד ציור יותר מבוסס, שהמחשבה האלוקית משלמת היא את העולם. היא נותנת להוויה כולה את ערכה הנכון. בצד מחשבה שמקור חסד כזאת הולכת אהבת העולם וכל הבריאות, ומתגברת בכל המלוא שהאהבה האלוקית והמחשבה הצלולה בעניין האלוהי תופסת יותר מקום בעולם. עכשיו שימו לב, זה המשפט שהוא נגזר מהתפיסה הזאת, ואת זה אנחנו הולכים לפתח מיד. בזה החושב לא נפרש מן העולם, אלא מעלה את העולם אל העדן העליון, העדנה והרוממות האלוהית. מה יוצא מהתפיסה שהרב קוק קורא לתפיסה של חסד? התגברות האהבה אל הכל. לא ביטול, לא שלילה, לא ניגוד, אלא התגברות האהבה אל הכל. כדי להבין את הקושי, את התשובה בעומקה, נצטרך להיכנס לרזולוציה אחת פנימה לתוך תפיסת העולם של הרב קוק. אני אשתדל לא להשתמש מדי במושגים מופשטים. אם אני עולה מדי למעלה, אז תוריד אותי, בסדר? באופן כללי, כשאנחנו שואלים את עצמנו, אני חוזר למקום מאוד התחלתי, שואלים את עצמנו, מה עושה הנסתר בעולם? זה נסתר, מראה איפה אלוקים נמצא. נכון? זאת אומרת, אפילו אצל הרמב״ם במורה נבוכים, יש עולם, יש חושים, יש חוויה, ועכשיו השאלה היא איפה אלוקים? אלוקים יש לו יד, יש לו גוף, יש לו תכונות? הנסתר עוסק בלהסביר איך אלוקים מתגלה בעולם. עכשיו, בתפיסה מסוימת, אלוקים מתגלה בעולם רק כשאנחנו נוציא מהעולם את כל החומריות שלו. נכון? זו תפיסה שהיא תוביל לפרישות. אלוקים, איפה הוא מתגלה בעולם? למשל, בחוכמה, בהבנה. אז מה צריך לעשות? לשחרר מהעולם את כל מה שהוא לא חוכמה והבנה. זו היא התפיסה של הרמב״ם. אלוקים מתגלה בעולם דרך דבקות. איך מגיעים לדבקות? תורה ומצוות, נכון? דרך מה שאלוקים אומר. מה אם לבנות חלל מרכזי? מה זה קשור? שאנשים אחרים יעשו את זה. אני מתחבר לאלוקים רק דרך תורה ומצוות. עכשיו, עוד לפני השאלה החסידית, האם אפשר להעלות ניצוצות מהתחנה המרכזית? נגיד, יבוא המהר"ל ויגיד, באמת אני לא רוצה שתעבדו, עבודה זה קללה. בסה. פקנו. ובמובן הזה, הדבקות היא דרך תורה ומצוות. ולכן הנתיב שהוא יעלה בו כדי לעלות אלוקים זה נתיב של פרישות. מסילת ישרים. בקדושה, הוא יגיד, האדם בקדושה מרגיש את אלוקים וחווה את אלוקים ואוהב את אלוקים וירא מאלוקים. אבל כדי להגיע לשם, איך צריך לעבור? להתנקות מכל העולם הזה. להדר בתורה ומצוות, נכון? הרי איך זה הולך שם במסילת ישרים? אנחנו צריכים זריזות במצוות, זהירות בעבירות, פרישות מדקדוקי מצוות ועבירות, נקיות מהעולם הזה, ואז רק אחרי זה בסוף מגיעים אל החסידות. זאת אומרת, הדרך שלנו לקדוש ברוך הוא אל תורה ומצוות היא יוצאת, היא צריכה לנטרל את כל מה שגס ודייני בעולם הזה. וזו תפיסה שנסתר, כי אני רוצה להסביר איפה אלוקים. אלוקים בשמיים. או בדרך שבה הוא מחיה את העולם. אבל אין לי נגישות אל איך שאלוקים מחיה שולחן או כיסא. אני לא יכול לעבוד עם זה. מזה אני צריך לפרוש. עד כאן רע. לכן תפיסה של קבלה באופן בסיסי, וגם תפיסה של חסידות, היא תוביל באופן בסיסי לפרישות. גם אם היא לא תוביל לפרישות, היא תוביל לחוסר טבעיות, לשימוש. לשימוש במשהו לתורה ומצוות, להעלאה. אבל מה עם הדבר כשלעצמו? כן, עם רגש של שמחה. האדמור הזקן לא יקבל רגש של שמחה. הוא יקבל רגש של שמחה רק אם הוא בטל הנפש האלוקית. נכון הרי, זה מה שהאדמור מגור יצא מגדול נגד הרב קוק. אתה לא יכול סתם להגיד שהם ציונים והם בונים את הארץ הזה טוב. הם חילונים. אי אפשר שמשהו טוב יצא מחילונים. בוא נלך את זה ליחיד. אתה לא יכול להגיד שסתם מדבר שהוא רק רצון הגוף וחפצו. לאכול. אתה לא יכול להגיד שיש בזה משהו טוב. זה רק רצון הגוף וחפצו. זה צריך להיות רצון הנפש האלוקית. או אכילת שבת, שם יש יכולת לאכול בקדושה. בשביל להתמודד עם זה, הרב קוק היה צריך להפוך לגמרי את התפיסה איפה נמצא הנסתר בעולם. אני אנסה לסרטט את זה בסיפור, לא מנוצא, אבל יפה. התפיסה הבסיסית של אלוקים היא שככל שאתה יותר למעלה, זה יותר רוחני. ככל שאתה יותר למטה, יותר קשה. אז אנחנו שאנחנו נמצאים פה, אנחנו צריכים להתעלות אל הרחבים ולפרוש ממה שפה למטה. בסדר? אצל הרב קוק, עכשיו נקרא את זה, יש לו ציור קצת אחר, אנחנו נקרא את זה ודרכו נבין למה זה מהפך לגמרי את התמונה. בוא נקרא את זה, זה בקובץ ח' קוף ב'. נראין הדברים שההתהוות של כללות היש בכלל הולכו מלמעלה למטה. בתחילה מדרגה עליונה חזקה בישותה, והיא עצמה מסבבת בתור סיבה את הדרגה המציאותית שלמטה ממנה. עד כאן הכל אותו דבר, נכון? זאת אומרת, המדרגה הרוחנית הכי עליונה היא יש, היא אלוקים שהוא יותר קיים, וככל שיורדים למטה זה יותר חומרי, יותר אחור, פחות אלוקי בשפה החסידית, יותר יש, פחות בטל. בסדר? מלמעלה למטה. כמו הסרטוט שם. אבל וכל חילים המהלכים הדרגאים זה אחר זה, כן, בעולמות, כן, עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה. אבל בכל דרגה בפני עצמה ביחס לבניינה הפרטי הולכת היא עמידה של התפתחות מלמטה למעלה, והיצירה הזעירה מתגלה תחילה, ואחר כך היא מתעלה, מתרחבת ומתפשטת, מתרוממת ומתנסית עד למעלה למעלה. זאת אומרת, מחדש הרב קוק, אני לא אכנס לזה, האם זה פרשנות של האריר ובזה הוא חולק על הרמח"ל, שזה מה שהרב יוסי אביבי טוען, או שזה ממש חידוש הערה שלו. בכל מקרה, התמונה שהוא מצייר זה שבכל עולם שהוא, הקדושה נמצאת פה, כן? השמיים זה פה, הארץ זה פה, אבל הקדושה היא כאילו כשאנחנו יורדים מלמעלה למטה, וכל פעם בתנועה כזאת. אוקיי? אתם רואים את זה בכל עולם בפני עצמו, אז אנחנו, המקום הכי עליון יורד, מגיע למטה, ואז הולך ומתעלה. הסכמה מובנת? בוא נקרא את הפסקה הבאה, תשאירו את הציור בראש ושם זה יהיה ברור לחלוטין. איך מתייחסים ליחס בין הדומם, הצומח, החי והמדבר? בצורה פשוטה, עוד פעם, ככל שאתה יותר עליון, כן, אז הייתי אומר, דומם, צומח, חי, מדבר, למדבר יש מגע בין שמיים וארץ, הייתי ממשיך מלאך או שכל נגדל אם אתה פילוסוף, ושרף ועולמות עליונים. בסדר? כבר הספירות, האלוקים והלכת. נכון, זה מלמטה למטה, הדומם והצומח והחי, איפה הם לפי חב"ד? בקליפות. בקליפות. נכון? זאת אומרת, זה לא חלק מההערה של אלוקים. הקליפות הכוונה, אלוקים חייב, אבל כאילו בדרך, נקרא לזה, כדי לאפשר משהו, ככה יגיד נגיד הרמח"ל. כדי לאפשר בחירה חופשית, צריך לייצר עולם שהוא רחוק מאלוקים, עולם שרחוק מאלוקים זה עולם שהוא גס, שפל, נמוך. בסדר? אז כל זה, כאן, איך אלוקים מתגלה בצורה פשוטה? בדרך רגילה. אלוקים מתגלה כאן באיזשהו תהליך שמקורה בקבלת הארי, שבירה. זאת אומרת, נוצר איזה מצב שבו אלוקים הרי מחלל גם את השולחן, נכון? הוא נמצא בכל מקום. אז הוא נמצא בירושלים, אבל אומר האדמו"ר הזה, כן, המידה של אלוקי שמחיה את זה הוא אסור. למה אסור? כמו קשור. כן, הוא אסור, הוא קשור. כמו אסורים. כי אי אפשר, הקליפה היא אוטמת אותו. רק האדם יש בו שתי נפשות. מורכב, עולם רוחני ומעולם חיצוני. ומה מטרתו? להוריד, להכפיף את העולם הנמוך לעולם הגבוה. הסכמה הזאת יכולה להסביר עוד כמה דברים, אני לא אכנס לזה. מה יחס בין אדם למלאכים, לפי כל מיני תפיסות, אני לא אכנס לזה. הרב קוק הופך את התמונה. כשאנו דנים מן את הסוגים, דומם, צומח, חי, מדבר. כן, אני קורא את הפסקה של מאורות הקודש. חלק פשוט הבאתי משם לפי מה שזכרתי. אז פתחתי דרך אורות הקודש. כשאנו דנים את הסוגים, דומם, צומח, חי, מדבר, איננו אומרים שיש בדומם סיגוב גנוז יותר מבצומח, ובצומח יותר מן החי, ובחי יותר מן המדבר. זאת אומרת, ככל שאתה יותר נמוך, אתה יותר גבוה. יש בדומם סיגוב, יש בו קדושה, יש בו סוד, יותר מהצומח. מה זאת אומרת? הוא מסביר. ואם נבוא להסביר לנו את החיזיון הזה, נאמר כי ההתגלות הפרטית היא מאפילה את ההערה הכללית, המקיפה, גם עלומה וחבויה במעמק הנמצא. זאת אומרת, ככל שמשהו כללי יותר, הוא קדוש יותר. ככל שמשהו פרטי יותר, הוא מאופיין יותר, אבל הוא קדוש יותר. פחות. קדוש פחות. זאת אומרת. כיוון שההתגלות האישית שבדומם, לאבן יש אינדיבידואליות? יש לה שם? לא, היא חלק ממין האבנים. בסדר? היא אבן כמו היש. אז כיוון שההתגלות האישית שבדומם היא חלושה, הווייתו הכללית היא בהיקפו הכללי, ובתוכיותו בצורה כוללת ובהירה מאוד. בצומח שעלה יותר, מתפתח ונשתלם באישיותו, עד כדי התגלות חיים נסתרים של נטייה טבעית תנועתית. כבר מוצא את ההחשכה שהאישיות מחשכתית, ההערה הכללית, מקום יותר רחב. בסדר? זאת אומרת, אתם מבינים? הצומח כבר כאילו נראה שיש לו כיוון, כן? הביולוגיה או הצמחים, זה נראה שכאילו יש להם צמח הזה, אוהב אור, צמח הזה, כאילו יש להם יותר פרטיות, נקרא לזה, ככה הם... זה יושב על פרשנות מסוימת לזה. ולכן יש פחות קדושה. ובחי שכבר יש בו רצון, כן, זה גם הרמב״ם היה מנסח כך, שלחי יש רגשות. ובחי שהתבלטה בו כל כך האישיות עד כדי הראות חפץ ואיזו מידה שכלית, מספיק כבר גילוי פרטי זה להחשיך בצורה יותר עבה את ההערה הכללית שבו. כן, כבר אתה יכול לדבר על כלב שקוראים לו ג'ק. כן, יש לו זהות כאילו, יש לו שם. וזה היום ונורא, זה מחשיך את ההערה הכללית שבו. סליחה, שהוא חלק מהערת הכלל של המציאות כולו. הוא במדבר, אתם רואים במדבר? זה בשורה שם, ארבע מהסוף. שכל כך מתרומם ומתנסה עד כדי חופשיות הרצון והפריית ההשכלה בכל ענפי הערכים ומצמיחים, הופלם בו מאוד תכונתו הכללית, הופלם בלשון ערפיל ערפל, שהיא האורה החיה המקפת המלאה, ונסתרת היא בעומק החיים האישיים, עד אשר יאיר את סוד חיי הקביעים רצון המסגר שיסודו הוא בענווה המוחלטה. של ראש צורים שאמר ואנוכי אפר ואפר. נעצור פה. אני שימו לב לסרטוט. הרב קוק שם פה את הדומם. מבחינתו הקדושה של אלוקים, אין ההבחנה בין קליפות לבין גילוי אלוקי לא קיימת עצמה. זה חידוש של הרב קוק. המושג קליפות לא קיים עצמה. במובן הפשוט, איך שמנסחים את זה עד עכשיו. הערה של אלוקים היא מתגלה הכי חזק בדומה. למה? כי אלוקים הוא מתגלה, הערה שלו היא הערה
שמעניקה חיים כלליים. אחרי זה, זה הופך לקומה של הצוק, דומם, צומח, חי, והאדם. האדם הוא קשור לפה, לכל מה שהיה לפניו, והוא מתעלה לפה, על ידי כוח הרצון שלו. הרצון החופשי. עכשיו, אני אדייק.
הרב קוק לא אומר שאין רע בעולם. הרב קוק לא אומר שהחומר הוא קדוש. הרב קוק אומר, בניגוד,
שימו לב, זה הלוז, הנקודה. אנחנו תופסים את זה שמה שהניצוץ האלוקי שפה הוא קשור. הרב קוק טוען שההתגלות של אלוקים היא התגלות עם וקטור, התגלות עם כיוון. זאת אומרת, הדומם, יש פה ניצוץ אלוקי, אבל זה ניצוץ אלוקי שרוצה להתקרב לאלוקים. ואז הוא הופך להיות צומח. כן, הוא מדבר על תהליך האבולוציה בהקשר הזה כדוגמה. דומם, שהופך להיות צומח, שהופך להיות חי, שהופך להיות מדבר, שהופך להיות אדם, שמחד תאי עד האדם. הכל תהליך של הניצוץ האלוקי שסוף סוף מצליח להשליך את האדם. ואז האדם יכול, על ידי החיבור שלו לכל המערכת כולה, להעלות את כל הסיפור הזה. האם, איפה נמצאת הקדושה אצל הרב קוק?
בניגוד לתפיסות שהיו לפניו, בניגוד גמור, הקדושה של הרב קוק נמצאת הכי למטה.
אם אני, נועם, רוצה להיות יותר קדוש, לאן אני צריך להתחבר? לפה או לפה? יגיד הרב קוק, לפה. כי אני לא יכול להגיע לפה בלי לעבור דרך הצינור הזה. אז אני, האדם, צריך להתחבר לטבעיות שלי. אני צריך להתחבר לאומה שלי, לאנושות, להוויה, כן, יש לו ככה, הרחבה ככל שתרחיב, אל הדומם, כן, מספרים על הרב קוק, שהוא הלך סיפור הזה עם הצמח, אתם מכירים אותו? אז זה מתבאר בתוך התמונת העולם הזאת, כן, שהוא היה לו כואב שתולשים עלי. הוא מחובר לקומות האלה, והחיבור לקומות האלה מחבר אותו הכי גבוה. אז ככל שאני עולה למעלה, אני חוזר פנימה אל הטבעיות. כשאני אומר טבעיות, תשימו לב, אני לא רק מדבר על כאילו חוסר, לא תרבות, כן? טבע לעומת תרבות, כאילו תהיה משוחרר מתפיות החברה. הטבעיות אני מתכוון החומר, המציאות שלי כבן אדם חומרי, כי הקדושה שלי היא עוברת דרך שם. מה אתם חושבים שיגיד הרב קוק על הנטייה של אדם לאהוב את עצמו? זה טוב או לא טוב? לפי התפיסה הזאת. אבל זה אגואיסטי, נכון? אז איך הוא היה מסביר את זה? הרי זו השאלה, נכון? האדמו"ר הזקן, הוא אומר, שורש כל הבעיה זה שהמציאות אוהבת את עצמה, היא חושבת שהיא בלי אלוקים, היא חושבת שהיא יכולה להסתדר לבד, היא צריכה להתבטל. נכון? האגו צריך להיפתח אל ערכים, עצמות, קדושה, האחר. איך אני יכול לאהוב את עצמי? כן, אחד הקטעים המזעזעים לפחות מבחינת תודעה שלנו כתלמידי הרב עמיטל זה שהאדמור הזה, לא האדמור הזה, כן, יש איזו מסורת בחב"ד של אחד התלמידים החשובים שאמר שאם הוא אוהב את הבן שלו יותר משהוא אוהב את כל עם ישראל אז זה לא בסדר. הוא צריך אהבת בן שהיא יותר מאהבה של מישהו אחר, זה לא בסדר. זה קליפה. האם הרצון שלי לאהוב את הבן שלי, מאיפה הוא בא? אז החבדניק ישאל, מאיפה זה בא? מהרצון שלך להיות יותר קיים, זה הבן שלך. זה הבן, אם אתה אוהב את הבן שלך כי הוא חלק מכלל ישראל, אז העלית את זה. אבל אם אתה אוהב את הבן שלך כי הבן שלך, זה קליפה, זה קליפה שאפשר לתקן אותה, זה אנושי, אבל זה לא קדושה. והרב קוק לא יגיד את זה. הרב קוק יגיד שעצם הרצון שלי לאהוב את הבן שלי הוא קדושה. למה? בגלל שהרצון שלי לאהוב את הבן שלי הוא נביאה פנימית של הקדושה מלמטה. אלוקים מתגלה אליי דרך שם.
למה אתה לא מבין את הפסקה כפסותה? זאת אומרת, הוא לא למטה, אבל יורד כדי לעלות אל הפסות. דומם, צומח, חי, מתאבד. באמת, זה קטוס מזה. זה לא, זה למטה, אבל לא, זה למעלה. דומם הוא למעלה מהצומח.
באופן פשוט, באמת הייתי צריך לעשות את הדומם למעלה מהצומח, אבל ברור לרב קוק שיש התפתחות. זאת אומרת, הדומם זה במאמר שנקרא מאמר, לא הבאתי אותו פה מאוד מרוב רצון קצת לחתוך בכל זאת. יש מאמר שנקרא מאמר עבודת אלוקים, קרבת אלוקים, זה במאמרי ראייה. שם הוא מתואר שאומנם הדומם יותר גדול, אבל הוא מלא הכרח, אין בו בחירה חופשית. מה שיש בפרטיות, מה שיש פה, שאין פה, זה חופש. זה רצון חופשי. הרצון החופשי הוא היחיד שיכול לרומם את הדומם דרך זה שהוא מתחבר אליו. אתם מבינים את תהליך התיקון של הרב קוק? תהליך התיקון של הרב קוק זה לא שהנפש האלוקית שנובעת מהקדושה תתגבר על הנפש הבהמית שנובעת מהקליפה, אלא שהרצון החופשי שנובע מפה, הוא התחיל פה, כי גם הדומם הוא רוצה להתעלות, ולכן הוא מתחיל תהליך אבולוציה שמגיע עד האדם. ככה הוא מפרש את זה, אפשר עוד גם להרחיב, זה מונחים שקשורים לתורת ההתפתחות של הרב קוק. אבל גם הדומם רוצה להתעלות, ושהדומם, אם תרצו, תיאוריית הקוונטים, כאילו, שהשאלה אם זה רוצה או לא רוצה, אוהבים להסביר את זה שם. מצאתי, הרב גינצבורג פעם ככה נתן דוגמה לשם. הדומם רוצה, אפשר לדבר על זה כרצון שהוא מלא הכרח. זה מאמר עבודת אלוקים, כאילו קרבת אלוקים. וככל שאנחנו מתפתחים, ככל שהמציאות מתפתחת, אז הרצון מתברר כיותר חופשי.
מה שאתה בעצם אומר, זה לא שהדומם יותר קדוש, ההשתוקקות שלו לקדושה היא יותר, אנחנו יותר חווים אותה. לכן אם אתה רוצה הכי להשתוקק להשם, אז אתה צריך הכי להתחבר לטבעיות שלך. ואז, אבל יש משהו לאדם שהוא גם יכול כאילו לשחרר, כאילו, להשיב את השתוקקות, להגיע למקום. זה בעצם מה שאתה רוצה?
כן, הייתי אומר, השתוקקות כאן היא יותר גדולה, אבל הטענה הבסיסית של הרב קוק זה שההערה הכללית היא יותר שורשית.
מה זאת אומרת הערה כללית?
הערה כללית זה כאילו כל הדומם, כן? כל המציאות. כל המציאות היא מה שהצמיח אותי ואותך. בניגוד לתפיסה הזאת, שכל המציאות זה מחוץ. ואני ואתה צמחנו מסדר ההשתלשלות, כאילו אני ואתה, מה שמייחד אותנו זה דווקא מה שלא מחבר אותנו אל כל המציאות. עכשיו כל המציאות זה רע וחושך וקליפה והסתר, וגם בי יש רע וחושך וקליפה והסתר, ולכן אני צריך להתעלות עליה, לפרוש ממנה או להעלות אותה. אנחנו נדלג על הפסקה באורות הקודש ב' השתלשלות האצילות קוצר הזמן, נעבור לפסקה הבאה. אתם יודעים, אני אקרא את זה ואני אגיד שם רק משפט אחד. כיצד הוא מהלך, אם זה לא יהיה מובן לאור מה שדיברנו, אז תגידו לי ואני אעריך. כיצד הוא מהלך עילוי העולם? אז איך העולם מתעלה? האצילות העליונה כולה טוב, הכי למעלה הכי טוב. אחרי השתלשלויות רבות באה מהות השכל. אחרי האצילות השכל. שדעודתו להיות מתפתח ומתעלה לאצילות עליונה, מוטבע באמת וטוב מוחלט. עוד פעם שימו לב, האצילות העליונה כולה טוב. אחרי זה באה השכל. מה תעודתו של השכל? להתעלות אל האצילות העליונה, אותו מבנה. זה פשוט בשלבים שלבים. מה תעודת השכל? להתעלות על האצילות העליונה. עוד מעט כבר, אמרי דבר, אנחנו נפרש מה זה האצילות ומה זה השכל. אחרי שיטביע השכל בעצמו את הטבע האצילי, הכוונה אחרי שהוא יסגל לעצמו, אחרי שהוא יתפתח, אז הוא ישליך הרבה מסגולותיו המוגבלות, כי השלכת השלייה מן הוולד אחרי צאתו לאוויר העולם.
זאת אומרת, מה קורה בתהליך ההתפתחות? זה מה שרציתי להרוויח מהפסקה הזאת. נוצר שני תהליכים חשובים. ביסום ועידון. ביסום ועידון זה המילים שהרב קוק משתמש כדי לתאר את מה שקורה לרובד הנמוך כשהוא מתעלה ומתקרב לרובד הגבוה. עוד מעט נראה דוגמאות יותר מעשיות של זה. ממש בהמשך הפסקה. ההרגשות מתעלות לעומת השכל, כן? זה עוד שלב אחד למטה. כדוגמה של השכל לעומת האצילות העליונה ממנו. ההרגשה, כשהיא מתעלה לזיכוך שכלי, מאבדת היא כמה מהסגולות הגסות שבטבעה. כן? זה כבר כמעט מובן. ככל שהרגש יותר מוכוון על ידי השכל, אז הוא מגלה כמה, מאבד כמה מהגסות שלו. מי שירצה, יש הערה מופלאה של זה בתחילת ובקשתם משם, שהוא ממש מנסח, נותן דוגמאות, הרב סולובייצ'יק, איך כשרגש הוא מוכוון מטרה, הוא לא אימפולסיבי, הוא לא גס. השכל מעדן אותו. עכשיו, בניגוד, אני אומר בסוגריים, בניגוד לרב סולובייצ'יק, שהמילה אימפולסיבי זה מילת גנאי, אז לרב קוק המילה אימפולסיבי או אינטואיטיבי או אינסטינקטיבי זה לא מילת גנאי. למה זה לא מילת גנאי? כי זה ההתגנות של הקדושה. הקדושה, איך רגש אהבתי לבני מתגלה אליי? באופן אינסטינקטיבי. לא צריך ציווי אלוקי בשביל זה. בניגוד הרב סולובייצ'יק. כאן הם חתוכים לגמרי. זאת אומרת, 180 מעלות. ההרגשה, כשהיא מתעלה לזיכוך שכלי, מאבדת עיקר מהסגולות הגסות שבטבעה, וכן עומד המזג והנטיות החומריות לעומת ההרגשות הנישאות מהן. בסדר, המזג והנטיות החומריות זה יותר אכילה וכו'. והדבר זה לא בעולם לבדו נוהג. שימו לב, אני קורא את הכותרת, שזה הכותרת שאיתה עכשיו עוד נזוז. אם תרשו לי לגזור קצת יותר מעד שבע, זה יעזור לכולנו, אני אשתדל לקצר. מטבע למזג, ממזג לרגש, מרגש לשכל, משכל לאצילות. מטבע למזג. מדומם לצומח. ממזג לרגש. מצומח וחי. מרגש לשכל, מחי למדבר, משכל לאצילות. ממדבר לקדוש. אוקיי? עכשיו אני אשים את הרמות האלה ואנחנו נראה אותן ככה. אצילות. זה קדושה. שכל זה מוסר. רגש זה גם מוסר, אבל זה מוסר אחר. זה מוסר תורה וזה מוסר טבעי. מזג זה רגש. טבע זה חומר. אוקיי? איך הולכת ההתעלות? זה מתחיל בחומר. זה שאני לאדם חומרי. כן, יש לי הורמונים. יש לי דברים שמפעילים אותי, אני כועס, הכעס הוא מורכב מרגשות שהם גסים, אני צריך לאכול. הצורך הזה מוליד בי דחף, נכון? זה מה שיחנו בפסיכולוגיה, דחף לאכול, דחף למין, דחף לזה. אפשר להיכנס לזה בהקשר גם של תורת הרצון שלנו. זה שהאדם מתחיל עם רצון עיוור. רצון עיוור זה רצון חסר מטרה. אני לא יודע מה אני רוצה. קודם כל, יש לי דחף. דחף הכי טבעי, הדוגמה שתמיד מביאים, גם מהאקסיסטנציאליסטים, הדחף לחיות. הדחף לחיות שווה פחד מהמים. יש לי דחף, אני לא יודע, אין לי הסבר, אין לי תיאוריה שם. כאן מתגלה הקדושה. אבל זה קדושה שהיא ניטרלית מבחינה מוסרית, אין מה לעשות איתה. כשהיא מתפתחת, היא עוברת להיות רגש. רגש זה אהבה, זה שנאה, רגש הוא מוסרי או לא מוסרי? גם רגש יכול להיות ניטרלי מבחינה מוסרית, נכון? אחרי שהכנתי את הדף, נתתי פסקה אחרת. ואולם הנטיות הטבעיות, כשהן בעינן ובמילואן, אינן מבחינות בקרבן בין טוב לרע. בין יושר לעוול, בין איסור להתר. כן, אני יכול לאהוב את השם, אני יכול לאהוב להעביר תקנות משם, אני יכול לאהוב גלידה. ועכשיו השאלה האם זה טוב או לא טוב, היא ניטרלית, האהבה היא אהבה. זה מה שהוביל את האדמור הזקן, התשומת לב הזאת זה מה שהוביל את האדמור הזקן להגיד שהכל רע. נכון? כי אם כמו שאני אוהב את הבן שלי, אני אוהב גלידה, אז אני צריך בשביל להכניס את אלוקים לתמונה, כדי שגם הגלידה וגם הבן שלי יהיו קדושים. כי האהבה כשלי עצמה היא דחף. דחף זה הישרדות, זה נפש בימים. ואצל הרב קוק, הדחף הוא שורש הקדושה. רגש. הרגש הופך להיות שהוא מכוון הכוונה מוסר טבעי. מה זה מוסר טבעי? זה מקומות שבהם הרגש הוא רגש טוב. מוסר טבעי מספיק? בינוני, בינוני. לפעמים הוא עובד, לפעמים הוא לא עובד. זה נקרא בתחילת אורות התשובה, בפרק א'. לפעמים יתה בתוהו לא דרך, משהו כזה, או שזה באורות התורה לא פסקה. לפעמים המוסר הטבעי מטה אותנו, האינסטינקט שלנו מטה אותנו, נכון? אנחנו לא יודעים. למה? יגיד הרב קוק. בגלל, בדיוק מה שיגידו בחב"ד, אהבת האדם אצל עצמו. האדם קרוב אצל עצמו. נכון, יש לי מוסר טבעי, אבל כשזה קשור לכסף שאני הולך להרוויח, או לתורנות שלי, ואז קצת אני מתקשה להיות מוסרי שם. כשזה תורנות של מישהו אחר יותר קל. להרגיש מוסרי, כשזה משהו כשזה תורנות שלי. וזה מה שבעלי המוסר וכולם יגידו, יש לך נגיעות אישיות. זה יהיה דבוק נכון. למה? כי הטבעיות של העצמה היא נוטה להתמרכז סביב האגו. אבל, כשזה יתעלה, ולכן צריך את התורה, את השכל, כדי להוציא אותי מעצמי. אבל, השכל הוא גם קצת תולש אותי. אז אני צריך אחרי זה להתרומם לרמה האחרונה. עכשיו נקרא כמו שמספיק בצד השני של הדף. אוקיי, נקרא את הקטע מאגרות ראייה, נפקא מינה משמעותית מאוד. אגרות ראייה עין תת, והוא מדבר שם על תענית. למה היום אסור להתענות, או לא טוב לעשות תעניות וסיגופים, ולמה פעם זה היה טוב. אז בהקשר הזה הוא אומר, באופן מתוקן, על פי זה, במה שהוא דיבר קודם, הכוחות הגופניים של האדם הם צריכים להיות בריאים ומלאים. לא רק על פי אותה המידה שההגבלה המוסרית דורשת אותם, כי אם במידה יותר חזקה מזה. למה? זה מובן? שנקרא זה אחרי מה שדיברנו? הטבעיות חייבת להיות יותר חזקה. כי אין מקום למוסר בלי הטבעיות. כל עמל, זה מה שכתוב בפסקה שדילגתי, שנקראת שכלות מעט, שכל מה שאני עושה בכל העבודה של השכל, של המוסר, בכל הרגשות, כולם עובדים עם החומר של הקדושה. החומר של הקדושה הוא פה. אם אני מדלל אותו, אני מדלל את הקדושה. אני לא יכול להיות מוסרי וחלש. להיות חלש זה אומר לאבד את הקדושה שלי. לכן כשאני אמור להיות מוסרי, כן, זה אמור להסביר גם עוד, התבנית הזאת זה תבנית יסוד להמון דברים, למשל היחס בין מוסר טבעי למוסר התורה, זה עוד לבל, שלא ניכנס אליו. למה מוסר התורה לא יכול לסתור את המוסר הטבעי? כי הוא בא להרחיב אותו. עכשיו, במובן הזה, יגיד הרב קוק, נקודת הזאת, נקודת הסתכלות מעט, זה הנקודה הזאת, ככה הוא מכנה את זה, זה הנקודה שכל העמל האנושי, כל התורה, כל העשייה, כולה עובדת איתה. אם אין אותה, אין דרייב. אם אין דרייב, אין קדושה.
הרמות מעל, למה הם לא יכולים לסתור את הרמות מתחת? הרי הפוק בעצמה אמר לפני זה שצריך, יש לה אשת עצמה, יש כמה יצאות גסות של יותר, וצריך לקצת אותם. וגם המוסד התורה, כן סתור את המוסד, יש מוסד טבעי, אתה הולך ליבוד, והכל כאילו נהיה יותר ממוקר.
נכון, אני לא הסברתי. הטענה של הבסיס של הרפיק היא שהמוסר הטבעי ומוסר התורה יושבים פה על אותו שלב בהתפתחות, אחד מעל השני. ולכן, מוסר התורה סותר את המוסר הטבעי, אבל באופן זמני, או כי אנחנו עדיין גסים, או כשיש לנו נטיות פראיות, אבל זה משהו זמני, זה משהו מקומי, זה משהו שצריך להסביר אותו. בפסקת המוסר והמוסר הטבעי, תראה שם, שיש יראת שמיים נמוכה, יראת שמיים גבוהה, ובאמת זה לא ככה, ובאמת בעצם משהו תורני, צריך להצדיק את זה. עכשיו, תמיד יהיה קונפליקט, הרב קוק משאיר את הקונפליקט, אותו קונפליקט חבדי, אותו קונפליקט חסידי, בין חומר לרוח, הרב קוק משאיר, אבל הוא מנסח את זה אחרת, נכון? הוא עושה את זה בין פראיות לעידון, בין פראי, בין חומר בגס לחומר מבוסם. אבל ההבדל הזה, הוא מוציא לגמרי את הפער, כי חומר גס זה קדושה לא מעובדת. אין מה לעשות איתה, מי שעושה איתה הוא חוטן והיום ונורא ורשע וכל הרשעה יוצאת משם, אבל מי שמאבד אותה מאבד הכל.
כזה גטוס הלומה עובדת או ניתן לומר את זה גטוס הטומאה עושה את האחר המעורבה ומריקה וצריך להוציא את הקדושה ולעשה.
הוא השתמש
עושה הכל לקדושה.
הוא עושה הכל לקדושה, הוא השתמש במילים סיטרא אחרא וטומאה, אבל הוא השתמש בהם ויפרש אותם בצורה אחרת. סיטרא אחרא וטומאה זה הנטייה שלנו לגסות. זה לא כאילו המרחב, עצם הדבר, הקיום בדבר הוא דבר שהוא שאפשר לעבוד.
מאיפה הנטייה שלנו לגסות מגיעה?
מעצם העובדה שהטבע הוא ניטרלי מבחינה ערכית. הטבע הוא דחף, הוא
כוח. הטבע, האם הוא קמח, שצריך לנפות ולעושה את הבצולת, או שהוא בשר נע, שצריך לסלוט את כולו.
זה יותר קרוב לבשר נע, למרות שבשר נע זה כבר משל שמופיע במגיד מנזריץ', אני הייתי מנסח את זה קצת אחרת. בוא נקרא את הפסקה שדילגתי עליה, אני לא מצליח לרגע, אני פשוט אשיב לנו דברים שלא מעבר לנו. הנקודה הזו של שכלות המעט, כן, זאת העמוד, הנקודה הזו של שכלות המעט היקרה היא נושאת עליה ברוחו של אדם וכוח חייו את הדחיפה הטבעית לכל המפעלים והתנועות בעוז ואומץ. תשים לב עכשיו שעל תכונת החומר הגס והחזק שלה באה ההשכלה רבת החשבון ואור הקדושה העדינה, ומפתחים ומשכללים את הערך הנשמתי, את החיים הרוחניים ואת כל סדרי המפעל. כל מה שעושה הנשמה זה לקחת את מה שיש שם ולשכלל אותו ולפתח אותו. עכשיו אם, טוען הרב קוק, אם זה לא יהיה גס מדי, אם זה לא יהיה עוצמתי מדי, אז הפיתוח יהיה חלקי. זה מובן? תמיד הרמה של המטה צריכה להיות יותר חזקה ממה שמעליה, יותר עוצמתית, יותר דוחפת, יותר עם גבורה, יותר גסה. מכיוון שאם זה לא יהיה פירמידה אלא יהיה ככה, כן? אז כשזה יעלה לפה זה יאבד את עצמו, כי הרי כל מה שעולה, נכון? איך זה אמרנו? כשמשהו עולה הוא משתן, כשהרגש עולה לשכל הוא קטן, נכון? השכל מעדן אותו. אני לא יכול לעדן משהו שהוא בגודל שלי, אני מקטין אותו. לכן תמיד באישיות שלי, בהגדרה, זה הפסקה שקראתי מהמירה שלו על התענית, לכן בבסיס, בהגדרה, הכוחות הגופניים של האדם צריכים להיות יותר חזקים, כי אחרת, כדי לעדן אותם, אחרת הם לא יישארו, אם לא יישארו איבדתי הכל. לכן האדם כשהוא מתחיל, הוא מתחיל עם אגו, כדי שהוא יתפתח אבל לא יאבד אותו. אם הוא יאבד אותו, הוא יאבד את הכל. תקראו אחרי זה את הפסקה הארוכה. מה זה?
פחות אין לנו ברבע, לא משנה.
אוקיי, לא, אני פשוט... בסדר, אבל יש לנו עד איפה, אתה יודע. אני מקווה שזה בסדר בשביל כולם. אנחנו עולים לבל אחד. אנחנו עולים לבל אחד. דיברנו על, על, על איך שהרחש מרומם את הדחף, את האימפולס, שהוא טוען שהקדושה נמצאת בדחף וצריך לנווט אותה. עכשיו נראה מה הוא אומר על רגשות. אני אקרא את זה רק את ההתחלה והסוף כדי בכל זאת להספיק הכל. בקובץ זין, סמכי, בכלל, כל הרגשות הטבעיים שהם מביאים לידי פועל המביא לידי שכלול ובניין ותיקון עולם, קדושים הם. ופיתוחם והתעדרותם ושמירתם בתואר הראוי הוא אחד התכנים המעולים שביסוד העולם והעבודה העליונה. מתחתית אהבת עצמו ועד אהבת האומה, אהבת הבריאות. ואז הוא מסביר מה הבעיה. לא, אני את יודעים, אני... את זה נקרא, ומקסימום נשאיר את הסוף. הסוף זה ההפשטות, לפחות חייב. מתחתית אהבת עצמו המצויה אצל כל יצור, עד אהבת המשפחה, ואחר כך אהבת האומה והבריאות בכלל, אפילו כשהם הולכים על פי הסידור הטבעי,
הם הם בונים את העולם, והם הם הרשמים של החפץ העליון, דבר השם אשר אמר ויהי וציווה ונברא. עד כאן מה שדיברנו, נכון? זאת אומרת, מתחתית הזה עד התפתחות, אהבת המשפחה, אהבת האומה, אהבת האדם, הוא לא כתב כאן את אהבת המציאות, זה הוא יכתוב במקומות אחרים, אהבת החוויה. זה המילה שלי. וכל הרגשות הטבעיים שמביאים לידי ההתפתחות הזאת, טובים וקדושים. אבל כמובן יש בעיות, נכון? אני חושב מפרט פה את הבעיות. אמנם, האור שבהם מועט הוא ברגשות האלה. ומתוך מעוטו, המחשכים, זה צריך להיות, מצויים בהם. ויש בהם שני חסרונות. האחד, שהם יכולים להישאר באותה המידה המוצערה שהם עומדים עליה. ואין זה מטרת ההוויה שהיא הולכת ומתעלה. והטוב האלוהי שופע בהרחבתו. והיש כולו מוכן ודחוף לקבלו בצורתו יותר רחבה ומגמתית. זאת אומרת, אם זה יישאר איך שזה, זה לא יתרומם. אם זה לא יתרומם, אז מה עשינו? נכון? הרי כל מטרת המציאות זה שזה יעלה. מה שאמרנו, החידוש של הרב קוק זה שלקדושה יש וקטור. הקדושה מתקדמת, הקדושה מתפתחת. מי למטה למעלה? אז זה בעיה אחת. בעיה שנייה. זה הבעיה שהזכרתי. כיוון שהאור מועט מדבקים המגרעות ואורחות ההתאה בלבול הרעיונות להפיכת הסדרים, ובאות הרוחות הרעות ומקלקלות את החיים, מארסות את המערכות ומארסות את העולם הפרטי והכללי, תחת אשר מראשית המכוונים לבנות אותו. ואז מה שדיברנו, על כן לא להרוס את הרגשות הטבעיים ואת תוצאותיהם מיננו נקראים אורות הקודש, כי אם להוסיף בהם הוראה, להוסיף בהם לימוש, לקשרם אל המגמות היותר עליונות המופיעות מההורים האלוהים, המובעות מדבר השם, ומתגלות בלבבות אנשי קודש בכל הדורות ובכל הזמנים. שימו לב, כל הכיוונים החברותיים, וכל המכשירים שלהם, וכל אומץ החיים המעשיים, והמוסריים, הדרושים לשכלולם, כל הרעיונות הלאומיים וכל תוצאותיהם, הכל עולה להיכלל על ידי עבדי השם העליונים, בקודש עליון המאיר לכל. שימו לב לבניין התחנה המרכזית שדיברנו עליו. הקדושה של האדם שמגיע לקודקוד היא מרוממת את כל המערכת. כל התיקונים החברתיים, כל התיקונים המעשיים נכללים בקדושה. עכשיו אתם מבינים למה הרב קוק התייחס לספורט בתור אלמנט שיש בו קדושה. למה הוא התייחס לעוצמה פיזית בתור משהו שהוא חלק מתוך המרחב הדתי. זה לא משהו שצריך אותו כדי שיהיה לך כוח ללמוד תורה. זה הדבר. בלי עוצמה גופנית, אז אין לך קדושה, אין לך מה לעשות עם עצמך. לא?
אבל יש לו ערך עצמי, ילו אדם עשה 80 שנה מתאמין, ואז מת. והוא לא לקח את הספורט הזה. יש ערך עצמי בספורט שהוא עשה.
איפה? בתניה?
לפי הרב קוק.
לפי הרב קוק יש ערך עצמי במובן הזה שהשכבה שבתוכה מתבטאת, או השכבה שבתוכה הנשמה מתגלה, זה השכבה הזו. כשאתה רוצה לדעת איפה הנשמה שלך מתגלה, היא מתגלה בחלק הנמוך שלך. שם הנשמה מתגלה. אין לך מה לעשות עם זה, כבר בחב"ד, כן? זה אסור. אתה צריך בשביל זה שזה יהפוך להיות מוסר, שזה יהפוך להיות רגשות. אבל אתה צריך שזה יהיה. עכשיו תשימו לב מה אופן הניתוח הזה גוזר על שני דברים יסודיים. אני אדלג על חלק מעצבי צון, שזה היה השיעור של הרב אלי בזק, דווקא שם על עבודת הלוקים, אני אזכיר את זה בסוף לתמצית. הניתוח הזה אומר שני דברים. דבר אחד, מה קורה כשאני מרגיש רגש? אני מרגיש משהו. אני מרגיש, הרב קוק יגיד, האדם הישר, הרב קוק יחדש, האדם הישר והאדם שמצליח, אם נסרטט עוד משויש, האדם הישר והאדם שההערה המוסרית שלו מצליחה להתרומם ויש לו פה מוסר טבעי. אז לכן האדם הישר צריך להאמין בחייו. בפסקי המפוסים כמורת התורה. להאמין שחיה, שתכונת נפשו מוליכה אותו בדרך ישרה. למה? כי מה שמגיע מפה, אם הוא חיובי, אם הוא טוב, גם אם אני לא מבין אותו, הוא קדוש. מה יגיד הרב קוק? איך של חידושי הרי, של אדמו"ר מגור, האמרה אמת. אמרנו שהאמרה אמת אמר, אני לא מצליח להבין איך אתה אומר שיש משהו קדוש שהוא לא בטל אלוקים. מה יגיד הרב קוק? אם זה טבעי, אז שאלת הביטול היא לא רלוונטית. אתם מבינים למה זה אומר שאני אגיד? הביטול רלוונטי רק כשאתה מניח שהקדושה נמצאת פה, החומר נמצא פה, וצריך שהחומר יתבטל. אבל אם הקדושה נמצאת פה, במובן הטבעי, אז כשהציוני, החילוני, רוצה, יש לו רצון או מגמה, דחף, לבנות את ארץ ישראל, זה דחף קדוש. גם אם החילוני לא מבין את זה, מכיוון שההבנה היא לא תנאי. למה ההבנה היא לא תנאי? כי הקדושה היא לא תוצאה של ביטול של משהו אל הקודש. הקדושה הייתה שם גם לפני. רצון לבנות את ארץ ישראל הוא רצון אימפולסיבי, אבל מוסר טבעי. אז גם אם החילוני לא מבין את זה, הוא יכול לעשות מעשים קדושים. עכשיו תשימו לב, זה אחד המפתחות להבין גם איך הרב קוק מתייחס. זה משהו שצנזרתי מהדף. לאמונות ודעות. נגיע לזה בזרונים, נגיע לזה גם להתייחסות שלו אל החילוני. זה מפתח שאני חושב שהוא מפתח מרכזי. עוד שני משפטים. לאמונות ודעות. עכשיו יש דעה הנצרות. דעה של פסיכולוגיה. מה יגיד הרב גינצבורג, שהוא בהקשר הזה ממשיך את חב"ד? לא יכול להיות שיש פסיכולוגיה שצומחת על בסיס נוצרי, כן, התיאוריה המערבית, שהיא קדושה. לא יכול להיות, לא יכול להיות. מובן למה? כי זה לא בתי אלוקים. לא יכול להיות. מה יגיד הרב קוק? סליחה, אולי יש משהו שצמח ודעות שהן קדושות. למה דעות קדושות? כי איפה הדעה נמצאת? הדעה נמצאת רק כניסוח, כביטוי של הרגל, של האימפול, של הדחף. אולי יש שם משהו נכון. גם אם הוא צמח בצורה שלילית, נכון? כי הקדושה נמצאת פה, היא לא נמצאת פה. ולכן גם בחיית אמונות ודעות, אין לו בעיה לקבל דעות שצמחו במקום של קליפה.
איך נקרא לדעה השלילית? כאילו, הדעה אומרת, נגיד, שאין אלוקים. שימו לדעך שזה הגיע למקום טבעי, למקום של קדושה. אז מה קרה לקדושה?
אנחנו נחכה בערך חודש, נגיע למאמר איסורים אמרקים, ונבין איך הוא יטען שהדעה שאין אלוקים, איזה יסוד אלוקי היא מאפיינת.
היא
מאפיינת
יסוד אלוקי?
כן.
ומה... אבל יש...
ברור שיש בזה פסולת. ברור שיש בזה פסולת. יש בזה פסולת במובן הזה שזה יוצא מפרופורציות. כמו כל דבר. מה זה הרי התרועה? מה זה הקליפה אצל הקדוש ברצלדק וזה? סלב קוק? כשמשהו יוצא מפרופורציה, נכון? כשהוא פראי, כשהוא משתלט, כשהוא לא מוגדם, כשהוא לא מוגדם. בסדר? כשמשהו... משתלט.
כן, אנחנו... עד שהוא אמרנו שהבעיה של דור זה שאין סוג לחומת המסתר. עכשיו, עם כל מי שאמרנו, לא דיברנו שום...
יפה. אני רציתי כאילו לנות כל המבנה, ואז דבר לחומת המסתר. אני לצערי, הדבר לחומת המסתר ממש בתמצות. החידוש המרכזי של הרב קוק, אני אדבר צפי שפשוצר, אני אשתדל ממש לא לגנוב את המילה בזמנו. אני כבר לא אקרא את זה בפנים, אני פשוט אגיד את זה, ותקראו בפנים. הדברים מבוארים ויפים. גם מבוארים במאמר של הרב יוסי אביבי, מה שאמרתי קודם, מופיע באינטרנט. החידוש של הרב קוק על תורת הנסתר, שבתורת הנסתר יש שני רבדים. רובד אחד זה מה שנקרא אידיאלי. אנחנו בדרך כלל מתארים את הגילוי של אלוקים דרך מה שנקרא ספירות. ספירות זה הגילוי של אלוקים דרך בחינות מסוימות, נקרא לזה. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך זה שהוא איש, כמו בשמה שאנחנו עושים בספירת העומר, דרך זה שיש בו חסד, דרך זה שיש בו רחמים, דרך זה שיש בו גבורה, כן? אנחנו פוגשים את הקדוש, התגלויות מסוימות של הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על הספירות, אנחנו מדברים על האופנים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה ויורד אלינו ונותן נקרא לזה, הדרך שבה החומר, הרוח הופך להיות חומר. והוא מתגלה עם דרכים של גילויים שונים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה אמרנו ממש ברגל אחת, כל קריטי לי כרגע הספירות. אצל הרב קוק, כל המערב כולו, בעקבות הרמח"ל, בעקבות זה, זה מתורגם לא איך העולם נברא, איך נוצר העולם הזה, מהי נשמה, מה זה קדושה. זה לא השאלה שמעניינת הרב קוק. השאלה שמעניינת הרב קוק זה לאן העולם הולך. בסדר? הגילויים של הקדוש ברוך הוא, הוא לא מסתכל כאילו אחורה על בריאת העולם ומסתכל, אני עכשיו בעולם חומרי, איך זה בנוי עד לאלוקים, שזה מה ששפורת הקבלה הקלאסית מייצרת, איך מאלוקים מגיע העולם, הוא מסתכל קדימה ואומר, איך מהעולם מגיע אל אלוקים. עכשיו, ההסתכלות הזאת קדימה, זה מה שאמרנו שקשור לחידוש של הרב קוק, שהמציאות היא נעה בווקטור, הקדושה היא בווקטור, המציאות היא מתקדמת אל. ולכן הגילויים הקבליים של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, התיאור הקבלי של הספירות, תמיד יתואר אצל הרב קוק בתור גילוי של ערכים. כשחילוני רוצה להיות ירוק ובגרין פיס, יגיד הרב קוק, יש כאן גילוי של ערכים, של אידאל. עכשיו, גילוי של אידאל, כשהיינו שמים אותו כשלעצמו, היינו אומרים שזה משהו יפה, אנושי, משמעותי, אבל הוא חילוני, זה לא דתי, נכון? צריך קודם למצוא את זה בספר בראשית, לראות מאיפה זה המקור של זה, ואז לראות לאן זה הולך. ככה היו עושים את זה חבדניקי. נקרא, חלב, דלם, תקע. קודם אומרים שזה לא, אחרי זה מראים אם זה נמצא אצלנו, ואחרי זה לוקחים את זה ומתאמצים את זה. אצל הרב קוק, עצם הדחף לעשות משהו ערכי בשורשה, הוא גילוי של אלוקים. והגילוי של אלוקים הוא דרך הדחף, הוא דרך פה. לכן ההקשר הזה, האידיאלים, הם החידוש, יטען הרב קוק. לעומת שפינוזה, לעומת עבודה זרה, לעומת כל מיני שיטות שם במאמר עבודת אלוקים שלא קראנו משם, החידוש של תורת ישראל זה הדרך. הדרך במובן הזה שהערכים שעם ישראל מנסה להגיע אליהם זה ערכים שהם מבטאים בעומקם את הקדושה האלוקית, וגם יש להם מימוש. מה המימוש שלהם? ההלכה. ההלכה היא הדרך, המצוות הם הדרך לממש את אותם ערכים. מה יגיד הרב קוק לאנשי הגרינספיס החילונים? אתם צודקים, אבל מצוות מובילות בדיוק לשם. זה גם מה שהוא יגיד לציונים, זה גם מה שהוא יגיד לכל שיטה, לסוציאליסטים, לקומוניסטים. ואני אגיד, המצוות, מה שהם עושות לזה, זה מעדנות את זה, מעשנות את זה, מסדרות את זה. עכשיו, זה רובד אחד שבו הרב קוק מסביר זה תמונת העולם הקבלית של הרב קוק ברובד אחד. וההיפוך מספירות לערכים הוא מהפך והוא יוצר מצב שבו אני יכול לדבר על מוטיבציה אלוקית בערכים אנושיים. ובזה אני מהפך לגמרי. תנו לי עוד שני משפטים על עוד רובד. אני אגיד משפט אחד פה. על הדבר הזה הרב קוק קורא המוסר. לכן הרב קוק ההוגה היחיד, היחיד, אני חותם לכם, היחיד ששם את המוסר במוקד השיח הדתי שלו. זה מה שהרב עמיטל כותב על הרב קוק, מי שמחפש. שהמוסר הוא דרך המלך למה זה נקרא להיות דתי טוב. מה זה נקרא להיות קרוב לאלוקים. המוסר גם במובן הפשוט, המוסרי, הרגש הטבעי הזה שקוראים לו רגש מוסר. מכיוון שהרגש המוסרי הוא גילוי מצומצם, גילוי מצומצם, של עולם האצילות, של עולם הספירות. הוא מתבטא במצומצם אצלי ברגש המוסרי. אז מה אני צריך לקחת? לקחת את העולם הזה שקוראים לו התורה, להכניס אותו לרגש המוסרי שקיים אצלי, ואז להעלות אותו למעלה. יש עוד רובד של גילוי, בזה אני אסיים. תקראו אחרי זה ממוסר לקדושה, אני אשאיר את זה גם כנקודה למחשבה. הרובד הבא זה הרובד של העשייה הקבלית עצמה, שזה בא לידי ביטוי מאוד חזק, דוקטורט שכתבה אשתו של הרב שרלו, דוקטורט מרשים, ספר שמראה דרך השמונה קבצים, שהרב קוק היה גם מקובל בעשייה שלו. הוא דיבר על כוונות בייחודיים, על שם מאוד קדושים, לא רק על מוסר ועל זה. מה שטוען הרב קוק, לא נראה את זה בפנים, גם הרב יוסי אביבי ככה מנסח את זה, זה שיש עוד יכולת של עשייה שהיא מחברת אותי אל הרובד הזה של החיים עצמם. לא של הדחף המוסרי, לא של הרצון להתפשטות, אלא של הקדושה כשלעצמה, החיים כשלעצמה. מה זה החיים כשלעצמה? הרצון לחיות, העוצמה, רוחב הפס של הדחף.
הדרך לרומם אותו ולהעלות אותו זה דרך העיסוק הקבלי בשמות, בכוונות, בייחודים. ובזה עוד פעם, תשימו לב לחיבור, ולכן אני גם בזה חוזר לשאלה שלך, הקדושה הכי גבוהה, הכי מופשטת, המקובל הכי קבליסטי, מה שהוא עושה בעצם זה מרחיב את הדחף שלו לאהוב. זה לא יכול להתגלות אחרת. זה לא יכול להתגלות אחרת. עכשיו, אני אסכם בעוד משפט, שבזה אני חושב אנחנו נוטים לטעות בהבנת הרב קוק. אותו דבר נכון ביחס למה שנקרא אצל הרב קוק העצמיות. הרב קוק קורא בהמון מקומות להיכנס אל העצמי, להקשיב לעצמי, להיות, הוא אומר, כל עמל התורה הזה להבין את שמו הפרטי. ומצד שני אנחנו יודעים שהרב קוק הוא הולך לעם ישראל ולהוויה וכך. והטענה תהיה אותה טענה. ההליכה להוויה היא תמיד עוברת דרך הצינור הטבעי של הרחבת העצמי. אבל זה צינור טבעי, זה צינור טבעי, זה לא צינור אינטלקטואליסטי, אין כאן ביטול של העצמי. יש כאן הרחבה של העצמי, זה כמו את מי אתה אוהב יותר, את אבא או את אמא, זה מי אתה אוהב יותר, את עם ישראל או אותך. בסדר? זאת אומרת, יש כאן הרחבה. עכשיו, במובן הזה, הרב קוק כמקובל הכי עליון, כשהוא מגיע לרמת האצילות, אז הוא נעשה יותר הוא. הרבות של הרב קוק, תמיד הוא אומר, הם מנשמה שאמרתי לכם בפתיחה, הם מנשמתי הפנימית. הוא לא משיג את ההשגות מעולמות עליונים, הוא מסתכל פנימה. אבל הפנימה שלו הגיע לפה. הוא יודע על ידי הכוונות וייחודים הקבליים, ועל ידי המוסר והספירות, הוא יודע לרומם אותה. אני אסכם במשפט שאני חושב שכל התמונה הזאת היא מפתח מאוד מאוד רחב. להבין המון המון סוגיות שהתחלתי גם ברב קוק, בדגש על היחס לערכים שהם מחוץ לתורה, בדגש על היחס לאמונות ודעות. למה הרב קוק יכל לגאול אמונות ודעות שלא שורשן בקודש? בדגש על כל התפיסה של הרב קוק, את היחס בין רוח וחומר. אני מקווה שזה היה ברור השני שלכם. נעצור כאן.
דייד, זה עוד הרב. Yeah.